בסדר.
עשינו הפסקה די ארוכה, ואנחנו צריכים לחזור לעצמנו. קשור למישהו טישו או ש... אז אנחנו, אני רוצה שככה טיפה רק נחזור על הבסיס שלמדנו. ודרך אגב, בשבוע הבא בעזרת השם, רציתי לשאול אתכם אם נוכל להזיז את השיעור או ליום שלישי בערב או יום חמישי בערב, משהו כזה. זה אפשרי מבחינתכם?
כן.
כן? מה עדיף? שלישי בערב או חמישי בערב?
אופי אישי, חמישי.
לא משנה
לך?
לא משנה.
אה?
לא משנה?
בינתיים לא משנה, טוב. אז טוב, אז בואו נקבע לחמישי בערב, בסדר? אם יהיה שינוי, אז נעדכן, תגידו לי אם יש משהו, בסדר? אוקיי. טוב, אז ככה, אז אנחנו בסימן קוף פי זין, בדיני אישה שרואה אדם מחמת השמיש, אנחנו למדנו את הסעיף הראשון, לא גמרנו להגיד את כל מה שצריך להגיד על הסעיף הזה, אז בואו נחזור ורק נשלים עוד כמה נקודות. דיני אישה רואה אדם מחמת השמיש. אומר המחבר, אישה שראתה אדם מחמת השמיש מיד, בכדי שתושיט ידה לתחת הקר או לתחת הכסת, ותיטול עד לבדוק בו ותקנח עצמה, משמשת שלוש פעמים. אם בכל שלוש פעמים רצופים ראתה דם, וכל שכן היא מצאה שלוש פעמים דם על עד שלו, שאז זה ודאי בא מנת השמיש, אסורה לשמש עם בעל זה, אלא תתגרש ותנסה לאחר. ניסית לאחר וראתה דם מחמת השמיש ג' פעמים רצופים, אסורה לשמש גם עם אותו בעל, אלא תתגרש ותנסה לשלישי. ואם גם עם השלישי ראתה דם מחמת השמיש שלוש פעמים רצופים, לא תנסה לאחר, אלא אסורה לכל עד שתבדוק, ואת הבדיקה אנחנו נראה בסעיף ב'. בסדר, אז אמרנו שאולי נקרא קודם את הרמה. הרמה אומר, ויש אמורים שאין לנו בקיאים, איזה מקרה מחמת השמיש, כי אין בקיאים בשיעור הנזכר, ולכן כל שרואה שלוש פעמים סמוך לתשמיש, מקרי לדידן מחמת תשמיש ונאסרה על בעלה. אז לפי הרמה יוצא שהשיעור, כן, פרק הזמן הוא ארוך יותר, ואפילו אם היא ראתה את זה כמה זמן אחרי כן, כמה דקות אחרי כן, הרב מרדכי אליהו אומר יכול להיות אפילו חצי שעה אחרי כן, כיוון שסמוך יכול להיחשב לחצי שעה. אמרנו שהרב אוזנר מקל בזה, הוא אומר אחרי 10 דקות זה כבר מספיק רחוק. בכל אופן, כל זה נקרא סמוך לתשמיש ונאסרה על בעלה, ואילו שלוש פעמים צריכים להיות רצופים. אבל אם לא היו רצופים, לא נאסרה על בעלה. אז דווקא אם זה שלוש פעמים רצופים, זאת אומרת שבמשך שלוש פעמים היא בדקה את עצמה אחרי התשמיש ומצאה. הרב עובדיה יוסף כותב שהיא צריכה לבדוק גם לפני וגם אחרי התשמיש. איך הלשון שכתובה פה? לא מפורש כאן בדיוק, האם הבדיקה הייתה גם לפני וגם אחרי, או שהבדיקה הייתה רק אחרי. פשטות משמע שרק אחרי. העובדיה כותב שהבדיקה צריכה להיות גם לפני וגם אחרי. זה דבר שלא כל כך ברור לי איך פוסקים בזה. בכל אופן, פעמים רצופים שהיא ראתה מחמת השמיש, אז היא נאסרת על בעלה. אם זה לא היה רצוף, היא לא נאסרת. מה זה אומר אם זה לא היה רצוף? למשל, פעמיים היא ראתה מחמת השמיש, פעם השלישית והרביעית לא ראתה, ואחרי זה, כן? ואחרי זה עוד פעם אחת היא ראתה. אני לא מצרפת את הפעמים האלה. יש מחלוקת בין האחרונים, מה קורה אם האישה בדקה פעמיים וראתה, כן? אחרי זה היא שימשה עוד פעמיים ולא בדקה, ואחרי זה היא שימשה ובדקה וראתה. האם אני אומר שזה נחשב רצוף והוכיח סופו על תחילתו? זה שהיא לא בדקה, זה עדיין לא אומר שהיא לא ראתה. אז יש מחלוקת באחרונים בעניין הזה, ולמעשה ראיתי שהרב עובדיה פוסק כמו השיטה המקילה בדבר הזה. המחלוקת היא בין מי כותב את זה? הבית שלמה? הנה. כן, החוות דעת מחמיר בזה, הוא אומר שזה כן נחשב רצופין, הבית שלמה חולק עליו, העובדיה מקל בזה וטוען שזה לא נחשב רצופין, אלא ממש עד כמה שאפשר אנחנו מקילים בזה, ורק אם זה בבירור שלוש פעמים רצופות שאין שום דרך אחרת להגיד, אלא שזה מחמת השמיש, רק אז היא תהיה אסורה, אחרת היא לא תהיה אסורה.
מה החידוש פה של הרמה על מה שהחבר אמר?
מה? החידוש של הרמה קודם כל, מה, ואילו שלוש פעמים צריכים להיות רצופים? זה פה באמת לא ברור לי מה החידוש, לא ברור לי, לאמיתו של דבר הוא גם מצטט את זה בשם הוא מביא את זה בית יוסף בשם הרמב״ם, מצטט את הבית יוסף, באמת לא כל כך ברור. זה פשוט נקודה שהבית יוסף לא הדגיש אותה, המחבר לא הדגיש אותה, והוא הדגיש אותה. זה לכאורה. כן. אני אגמור רק את הרמה, ואין חילוק בין אם ראתה שלוש פעמים מיד שנשאה, ובין התקלקלה אחר כך וראתה שלוש פעמים. בסדר? זה לא משנה. ברגע שהיא ראתה שלוש פעמים רצופים, היא נאסרת. אמרנו ש... הרמ"א התכוון פה להבדיל בין הדין של איסור לבעלה לבין הדין של הפסד כתובה. כי לגבי הפסד כתובה באמת יש חילוק. אם מלכתחילה היא ראתה שלוש פעמים מחמת השמיש, אז היא מפסידה את הכתובה שלה. אבל אם היא נתקלקלה אחר כך, זאת אומרת, היה הזמן שבו הכל היה בסדר, ואז היא נתקלקלה, אז פה היא לא מפסידה את הכתובה שלה. היא יכולה להגיד לו, נסתחפה סדר, זה בעיה שלך. כן? אז זה מה שהרמ"א פה בא להדגיש, שלגבי איסור לבעלה אין הבדל. וכל זה לא מאירי, אלא בראתה סמוך לתשמיש. אבל אם לא ראתה סמוך לתשמיש, לא נאסרה על בעלה, ומותרת לו לאחר טהרתה תמיד, ודינה כמי שאין לה וסת. אז כמובן, זה לא הכוונה שאם זה לא צמוד לתשמיש, אז היא מותרת לבעלה. ברור שהיא נאסרה, יש פה תומת נידה. אלא אם כן יהיה לנו ברור שזה מחמת פצע או משהו כזה, זה אנחנו נראה בסעיפים בהמשך בעזרת השם. אבל כל עוד זה לא ככה, ברור שהיא נידה, רק אני לא אומר שזה נקרא רואה מחמת תשמיש. בסדר? עכשיו, למעשה ראיתי הלכה למעשה, הרב עובדיה כותב, וזה אחד המקומות, אחת הדוגמאות לזה, שהרב עובדיה הולך כמו השולחן ערוך ו... לא מתחשב ברמה בכלל. הרב עובדיה כותב שאם האישה הזאת רואה אחרי שעברה רבע דקה מאז התשמיש, רבע דקה, אז כבר זה לא נקרא רואה מחמת תשמיש, שזה ממש השיטה של המחבר. יותר מזה, לאמיתו של דבר אצל זוג ירא שמיים זה בעצם כמעט ולא שייך בכלל שאישה תראה מחמת תשמיש. למה? בגלל שהאריז"ל הרי כותב שאחרי התשמיש, אז הבעל צריך להישאר עוד קצת זמן כדי שהעבר ימות וכדי שכל טיפות הזרע יצאו החוצה ורק אז לצאת. אז ממילא, מהזמן שזה נגמר עד הזמן שהבעל יוצא, גמרנו. כן, יש אבל אפשרות אחת.
זה רק לספרדים.
מה? זה רק לספרדים, נכון. אלה שפוסקים, מה זה רק לספרדים? לספרדים שהולכים רק עם השולחן ערוך. אבל המשתכנזים, שזה הרב מרדכי אליהו, שהוא הרי הולך כמו הבן איש חי וכן חושש בדרך כלל החומות של הרמ"א, אז לשיטתם אנחנו מחמירים בזה כמו החומה של הרמ"א, כן? מתי כן שייך? כן יהיה שייך אם הוא ימצא את זה על העד שלו. אם הוא ימצא על העד שלו, אז אמרנו, אפילו אם זה שעה אחר כך, הוא מקנח את האיבר שלו ומוצא את זה, אז...
מה לגבי השולחן ערוך ומוצא על העד שלו?
לא, אז אני אומר, גם לשולחן ערוך. אבל בעת שלה לא יהיה שייך רואה מחמת השמיש באופן הזה. בסדר?
זה מקרים שקורים?
מה?
זה מקרים עצוב?
אלה מקרים שיכולים בהחלט לקרות, כן. אלה מקרים שבהחלט יכולים לקרות, אבל באמת ברוב המקרים אין את האיסור של רואה מחמת השמיש. הרב אוזנר בעצמו כותב, מתוך הפרקטיקה שלו, הוא כותב שרוב השאלות זה או מבדיקות שעשו אותם מזמן מאוחר יותר, שזה לא היה ממש סמוך לתשמיש, או שזה סמוך לויסטה, אז יכול להיות שזה פשוט הווסת שלה, או שיש שם איזשהו פצע בצוואר הרחם או בפרוזדור. בקיצור, המון המון פעמים אין עם הדבר הזה בעיה. דרך אגב, הוא כותב שם משהו ש... אני מפחד, אני לא חושב שיש לי מספיק ניסיון כדי להתיר כזה מדבר, אבל מישהו עם ניסיון כמו הרב אוזנר יכול. הוא כותב שהרבה פעמים מוצאים איזשהו צבע שהוא אדמדם, שהוא לא ממש כמו דם, אבל הוא נראה אדום. הוא נראה אדום, ואומר שזה לא דם מחמת השמיש, אלא זה, הוא כותב שעל ידי החמימות וחימוד התשמיש, יש נוצר איזושהי פסולת, זה לא באמת דם, וזה נראה כמו דם. הוא מביא איזה מקור מספר חסידים לדבר הזה, אני ראיתי את המקור שהוא מביא, בעוני לא הצלחתי להבין את המקור הזה. אני חושב שהספר חסידים לא מדבר על המצב הזה, הספר חסידים מדבר על פצע, ובאופן הזה הוא מתיר, אבל זה מה שהוא כותב. מה שאני רק רוצה להגיד, להתיר כזה מדבר צריך פוסק מאוד 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 מנוסה. מאוד מנוסה. שאתה רואה משהו שהוא נראה אדום כמו דם, ואתה אומר, אבל זה רק פסולת מחמת חימוד תשמיש, זה צריך כתפיים של הרב אוזנר. אוקיי? או מישהו שעשה אצלו שימוש, זה קטונתי. לא יודע. בכל אופן, הדברים האלה יכולים לקרות, וחשוב לדעת שיש דרך לרפא את זה. יש דרך לרפא את זה. אפשר ללכת לרופא על ידי זריקות, כדורים, דברים כאלה. אפשר לפתור את הבעיה הזאת. הגמרא הרי מדברת על זה, שזוכרים, דיברנו על זה, שאישה אחת באה לרבי, ואמרה שהיא רואה דם מחמת השמיש, ואז רבי אמר למשמש שלו, לאבדן, שהיה איזה ז'לוב כזה, הוא אמר לו, תפחיד אותה. והוא הבהיל אותה, ואז היא נבלה, ונפלה ממנה חררת דם, ואז רבי אמר שהיא התרפאה. יש דרכים להתרפא, כן? אז לא חייב להיות בצורה ההיא, יכול להיות גם צורות אחרות. יש דרכים להתרפא. בכל מקרה, מה שמאוד מאוד חשוב, ברגע שיש חשש לרואה מחמת תשמיש, מיד ללכת לשאול. לא מתעכבים עם זה בכלל. ולמה לא מתעכבים עם זה בכלל? מסיבה מאוד פשוטה. ראיתם מה שעלול לקרות. כן? אחרי 3 פעמים רצופות של רואה מחמת תשמיש, אם זה באמת עומד חלילה בקריטריונים האלה, צריך להתגרש. ואז מה עושים? בסדר? לכן, מצבים כאלה, מיד מיד צריך לגשת לשאול. אוקיי? אני אוסיף פה עוד שתי נקודות. נקודה אחת רק להזכיר, אנחנו עוד נזדקק לזה בהמשך. המחלוקת בין האחרונים, בין הנודע ביהודה לבין החוות דעת, כן, בין הנודע ביהודה לבין החוות דעת, מה הסיבה לאסור רואה מחמת תשמיש? הנודע ביהודה כותב שזה עניין של וסת, זוכרים? וסת של רואה מחמת תשמיש, כמו וסת הקפיצות, וסת שנוצרת כתוצאה מפעולה מסוימת. לעומת זאת, החוות דעת כותב, והבית מאיר גם כן כותב ככה, שזה לא עניין של וסת, אלא עניין של חולי, מחלה. ממלאה ונופצת. האישה הזאת היא אחת כזאת שיש לה מחלה כזאת, ונפקמין על הדבר הזה. ראינו למשל, הנודע ביהודה כותב, אישה שהיה לה וסת שאינו קבוע וראתה 3 פעמים מחמת השמיש, ואז נהיה לה וסת קבוע, אז כיוון שנקבע לה וסת, היא לא צריכה לחשוש לרואה מחמת השמיש. זוכרים שדיברנו על זה? לפני הרבה זמן דיברנו. כן? או אישה למשל שראתה פעמיים מחמת השמיש, ובפעם השלישית היא התעברה, נכנסה להיריון. אז כיוון שמעוברת או מניקה לא צריכה לחשוש לווסת, היא מסולקת דמים, ממילא היא גם לא צריכה לחשוש לרואה מחמת השמיש, לפי הנודע ביהודה. ראינו שרוב הפוסקים באמת פסקו כמו הנודע ביהודה, שזה עניין של וסת, אבל עוד מעט אנחנו נראה שזה לא לגמרי רק עניין של וסת, יש פה גם את העניין של החולי, אנחנו נראה את זה בסעיף הבא. בסדר? אוקיי? טוב, עוד נקודה שנייה לפני שאני מתחיל את הסעיף הבא, זה מה שכותב החתם סופר. בעצם יש מחלוקת בין הראשונים, האם השלוש פעמים האלה של רואה מחמת תשמיש, זה בנוסף לפעם הראשונה שהיא ראתה מחמת תשמיש, כן? או שהפעם הראשונה הזאת היא חלק מהשלוש פעמים האלה. הרייבט כותב שזה רק בנוסף, זאת אומרת בסך הכל 4 פעמים היא רואה מחמת תשמיש, רק אז היא נאסרת. לעומת זאת, בהרבה ראשונים אחרים כתוב לא ככה, אלא זה 3 פעמים, ככה גם פשטו את הדברים בשולחן ערוך. במה הדבר הזה תלוי? זה תלוי במחלוקת אחרת שקשורה לסימן קוף פיבה, ואני לא רוצה כרגע להיכנס לזה. מה שאני רוצה להגיד זה שהפסיקה המקובלת היא שזה אחרי 3 פעמים, אבל בשעת הדחק האחרונים כן צרפו את שיטתו של הרייבד, של החתם סופר, כדי להתיר אישה לבעלה שלא תצטרך להתגרש ממנו, הוא הסתמך על, על הרייבד הזה, ואמר, היו פה רק שלוש פעמים, לא היו ארבע, ולכן אני מתיר אותה. הייתה תמונה יותר רחבה שם, עם עוד כמה נתונים, אבל בגדול זה היה אחד הבסיסים המאוד חזקים להתיר. בסדר? עד כאן ברור? אוקיי. אז בואו נראה, את, סעיף ב'. ראינו בסוף סעיף א', השולחן ערוך כותב, שאחרי שגם אם השלישי ראתה דם מחמת תשמיש שלוש פעמים רצופים, לא תנסה לאחר אלא אסורה לכל עד שתבדוק. בדיקה. מהי הבדיקה הזאת? אומר השולחן ערוך, כיצד בודקת? נוטלת שפופרת של עבר, עבר הכוונה היא פירוש קנה חלול של עופרת. עבר זה סוג של מתכת. אוקיי? ופיה רצוף לתוכה, פיה רצוף לתוכה, זאת אומרת שהשפופרת בנויה בצורה כזאת, כמו גליל, בסדר? היא חלולה, והקצה של השפופרת, כדי שהוא לא יחד ויסרוט אותה, לכן עושים את זה בצורה כזאת שהחלק העליון שלה הוא מעוגל. זה הכוונה, פיה, הפה שלה רצוף לתוכה, מקפלים את זה פנימה לתוכה כדי שזה לא יהיה חד בקצה, ונותנת בתוכה מכחול, מכחול ככה צריך להגיד, נותנת בתוכה מכחול ובראשו מוח, ומכנסת אותו באותו מקום עד מקום שהשמש דש. זאת אומרת, יש לנו את השופרת הזאת, את הגליל הזה, היא מכניסה אותה פנימה, זה בעצם אמור להיות במקום האיבר של הבעל, ואז היא שמה את המכחול הזה, ועל המכחול למעלה היא שמה מוח, צמר גפן, משהו רך, לבן, ומכניסה את השופרת הזאת ומביאה אותו עד למקום שהשמש דש, זאת אומרת עד הפתח של צוואר הרחם, עד איפה שהביאה נעשית, ואז היא בודקת, נמצא דם על ראשו בידוע שהוא מן המקור ואסורה, ואם לאו בידוע שהוא מן הצדדים ומותרת. אז זאת הבדיקה. אם ברגע שהיא שמה את ברגע שהיא מוציאה את המוח היא רואה דם על המוח, אז מה זה אומר? זה אומר שהאישה הזאת היא באמת רואה מחמת תשמיש, כן? באמת רואה מחמת תשמיש, ולכן היא אסורה. אבל אם היא לא מוצאת את זה שמה, על ראש המוח, אז פה אני אומר, בידוע שזה מן הצדדין ומותרת. עכשיו, פה אנחנו צריכים לשים לב, מה זה אומר שהיא לא מצאה את זה על ראש המוח? האם זה אומר שהיא מצאה את זה בצדדים? היא מצאה על הצדדים של השופרת, או שהיא לא מצאה בכלל? יש פה שתי אפשרויות. מה? או שמצא בצדדים, לא כתוב. כתוב רק שאם נמצא דם על ראשו בידוע שהוא מן המקור ואסורה, ואם לאו בידוע שהוא מן הצדדים הוא מותרת. אם לאו, זאת אומרת, או ש... מה? לכאורה זה לא משנה, נכון. לכאורה זה לא משנה. בין אם היא כן מצאה בצדדים, בין אם היא לא מצאה בצדדים, העיקר הוא שהיא לא מצאה את זה על ראש המוח, ואז לכן אני אומר שהיא מותרת. אומר הרמ"א, ואף בזמן הזה יש לסמוך הבדיקה הזו. יש ראשונים שטענו שאין לסמוך על הבדיקה הזו בזמן הזה, כמו כל מיני בדיקות שחזל נתנו שמופיעות בגמרא, שאנחנו היום לא ממש יודעים איך עושים אותם. אבל הרמ"א כותב שגם בזמן הזה אפשר לסמוך על הבדיקה הזאת, אפשר להסביר את זה משתי סיבות. סיבה אחת, מכיוון שזו בדיקה שהיא לא כל כך מסובכת. עוד מעט אנחנו גם נראה עוד איזושהי נקודה פה שתסביר לנו למה היא לא מסובכת כל כך, למה אנחנו מקילים בזה. וסיבה שנייה, פשוט, אנחנו רוצים הדבר הזה להתיר לאישה הזאת לחיות עם בעל. במקום שכזה, ברור שאנחנו נעשה את כל המאמצים, ואנחנו נלך לקראתה, כדי שאפשר יהיה לבדוק ולהתיר אותה. בסדר? אז לכן אנחנו כן סומכים על הבדיקה הזאת. עכשיו, כמה הערות טכניות קודם כל. הבדיקה צריכה להיות בשופרת של עבר, שופרת של עופרת, נכון? למה דווקא בשופרת של עבר? למה לא בשופרת של עץ, לדוגמה? למה לא בשופרת של עץ? או כל חומר שהוא, מה? מה זה? מה אתה אומר?
יכול לפצוע.
נכון, זה יכול לפצוע אותה, בדיוק. שופרת של עץ יכול לפצוע אותה. החומר החלק ביותר שהיה אז, זה היה עופרת, עבר. למיתו של דבר, רב אוזנר כותב, היום יש לנו ניילון, אפשר לעשות את זה עם, אפשר לעשות את זה עם ניילון, וזה משהו שהוא יותר חלק, יותר נעים, יותר נוח. אז ברור שזה גם כן דבר שהוא אפשרי, וזה בסדר. עכשיו, מה קורה אם באמת היא כן בדקה את עצמה בעץ? היא הכניסה שופרת של עץ, והכניסה את המיכול, ולא מצאה בראש המוח. בדיעבד, זה יעזור, נכון? זה יעזור, כי שורה תחתונה, היא לא מצאה בראש המוח. רק כן יהיה הבדל לגבי מה קורה אם היא מוצאת בצדדים. עוד מעט אנחנו נדבר על זה. בסדר? עכשיו, להכניס עד מקום שהשמש דש, נכון? היא צריכה להכניס את השופרת ואת המוח עד מקום ששמש דש. אומר השח, לא צריך להיות עם יותר מדי נרבים. אוקיי? לשון של השח זה שהיא מכניסה את השופרת עם המכחול והמוח רק עד מקום שהיא יכולה, ומשארת בעצמה לפי עומד דעתה שהגיע עד מקום שהשמש דש. ואישה בעצמה נאמנת על זה. ואין צריכה כלל לדחוק השופרת למקום צר ודחוק, ואין לנו לחוש שמה לא הכניסה כשיעור דישה, דלא ניתנה תורה למלאכי השרת. בסדר? לא. מה שהיא משארת, זה בסדר, היא נאמנת על זה, אפשר להיות נורמליים. עכשיו, איך מכניסים את זה? תשימו לב, בשולחן ערוך כתוב, היא מכניסה את השופרת, ואחרי זה היא מכניסה את המכחול. בסדר? אז תורת השלמים, זה בעל הנתיבות, הוא אומר, זה בדווקא. הוא מדייק את זה גם ברמב״ם. זה לא טוב אם היא תכניס את הכל בבת אחת, את השופרת יחד עם המכחול. למה זה לא טוב? אם היא תכניס את השופרת והמכחול ביחד, מה עלול לקרות?
פצע.
מה?
פצע.
פצע, לא בטוח, כי המוח הזה הרי הוא רך. זה לא הבעיה. מה?
אם זה ככה, זה יכול לקבל מהצדדים.
מה? בדיוק. כשהיא תכניס את זה, בזמן שהיא מכניסה, אם המוח הזה שם, אם המכחול הזה ישחק שם בפנים, והיא עדיין לא הגיעה עד הסוף, אז יכול להיות שהמוח יתלכלך מדם שבצדדים. ואז היא תחשוב שזה באמת דם מן המקור. לכן, קודם כל מכניסים את השופרת, אז את המוח, ואותו דבר כשמוציאים, מוציאים קודם את המכחול עם המוח, ואז מוציאים את השופרת. אוקיי? טוב. עכשיו ככה. אז מה הדין? אם נמצא דם על ראש המוח, אז האישה הזאת אסורה, נכון? בידוע שהוא מן המקור, ולכן היא אסורה. אם לא נמצא דם על ראש המוח, אז בידוע שהוא מן הצדדים, הוא מותרת. אז בואו נתייחס לכל אחד מהצדדים. נמצא דם על ראש המוח, בידוע שהוא מן המקור, והיא אסורה. שואל פה הרב אוזנר, שאלה שכל מי שמתעסק עם זה בצורה פרקטית, זאת שאלה שהיא זועקת לשמיים. שתדעו, בדרך כלל, וזה אני רואה מדיווח של בודקות הערה, בדרך כלל, פצעים שיש לאישה באותו מקום, הם בצוואר הרחם. בדרך כלל זה שם. למה? כי זה, האור שם הוא מאוד מאוד עדין, יש שם גם חומצות. בסדר? יש שם גם חומצות. המקום הזה נפצע מאוד מאוד בקלות, ואם זה ככה, אז השאלה הזועקת פה היא, ברגע שהיא מכניסה את המכחול עם ראש המוח, והיא נוגעת בעצם בפתח צוואר הרחם, נכון? אז מה פתאום אתה אומר שבידוע שזה מן המקור? למה בידוע שזה מן המקור? זה המקום הכי 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 מועד לפורענות, שיש שם פצע. אז מה פתאום להגיד שזה בידוע שזה מן המקור, שזה בא מהרחם וזה דם מחזור? שאלה מאוד קשה. אומר הרב אוזנר, תשובה מאוד יפה. אומר, תראה, הרי האישה הזאת רואה את הדם, מתי? רק בזמן תשמיש. נכון? למה שהיא תראה אותו רק בזמן תשמיש? אם באמת יש לה פצע באותו מקום, היא הייתה צריכה לראות את הדם הזה בלי קשר. אני יודע על כל בדיקה שהיא עושה, או מדי פעם בתור כתמים או משהו כזה, היא הייתה צריכה לראות. נכון? מה פתאום היא רואה את זה דווקא בשעת תשמיש? עכשיו, אם זה היה פצע בצדדים של הפרוסדור, זה אני יכול להבין למה היא רואה את זה בשעת תשמיש. כי זה יכול להיות שהפצע נפתח כל פעם בזמן שהיא משמשת עם בעלה, והאיבר מתחכך שם באותו מקום. אבל הרי לצוואר הרחם האיבר לא מגיע בכלל. הוא לא מגיע לשם. אז אם יש שם פצע, זה לא בגלל החיכוך של האיבר או בגלל התשמיש. אז מה פתאום היא רואה את זה דווקא אז? כיוון שהיא רואה דווקא אז, סימן שזה מן המקום. בסדר? ברור? לכן אנחנו... כן? מובן? אוקיי. עכשיו, זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה...
אז למה בודקות את הרעות הזה בצוואר הרחם?
מה? לא, ברור שיכול להיות שיש פצעים בצוואר הרחם. אבל אישה שרואה דם רק בזמן תשמיש, כן? זה מראה לנו שזה לא בגלל פצע בצוואר הרחם. אם זה היה בגלל פצע בצוואר הרחם, היא לא הייתה רואה את הדם רק בשעת תשמיש. היא הייתה רואה את זה גם בלי קשר לזה. בסדר?
טוב. אז מה כל הבדיקה של המכחול?
אז המכחול בעצם הוא עושה סימולציה של התשמיש. בסדר? אוקיי. עכשיו, פה יש חומרה מאוד מאוד גדולה, והיא תעזור לנו כדי להבין את הסעיף הבא. מה קורה אם באמת היא מצאה, מה קורה אם היא מצאה בראש המוח? אז היא הרי נאסרת, נכון? היא הרי נאסרת. מה יקרה אם האישה הזאת תעשה את הבדיקה לא אחרי הבעל השלישי, אלא אחרי הבעל הראשון? ואנחנו נראה בסעיף ג' יש הרבה ראשונים, וככה גם פוסקים להלכה, שאם האישה רוצה לעשות את הבדיקה הזאת אחרי הבעל הראשון, היא יכולה. ויותר מזה, שיטת התוספות והראש, שאם באמת הבדיקה הזאת תצא בסדר, אז היא תהיה מותרת להישאר עם בעלה ולשמש איתו. אבל מה קורה אם היא מוצאת... מה? אחרי שלוש פעמים, כן.
רגע.
מה?
היא עשתה את הבדיקה.
כן.
היא הייתה שזה לא על המוח.
שזה לא על המוח.
לא על המוח. זאת אומרת שהיא מותרת. והיא ממשיכה להיות רמת, כלומר, רואה ומחמת השליש.
נכון.
נו, אז מאיפה אדם?
מה?
אז מאיפה אדם?
רגע, רגע, עוד מעט נגיע לזה. כבר נגיע. ממש כבר נגיע.
יכול להיות שהשאלה שלי לא במקום. לא. בגלל, יכול להיות שזה אין מצב כזה.
לא, יש מצב, יש מצב, ועוד מעט אתה תראה שיש מאחרונים שאמרו, היא רואה מחמת תשמיש, והיא לא צריכה בכלל לשבת שבע נקיים. היא לא צריכה לשבת שבע נקיים. אוקיי? זה, כמה שזה מוזר. אבל עוד מעט, עוד מעט נגיע. עוד מעט נגיע לשם. לא, כי זה פצע. כי זה כנראה פצע. עוד מעט נגיע, שנייה. אני כרגע בחלק הראשון.
אבל כל העניין של השופרת, זה לבדוק שזה לא פצע. כי אמרנו, אם זה פצע...
אם היא תראה בראש המוח. אם היא תראה בראש המוח, אבל אם היא לא רואה בראש המוח, אז מה בידוע שזה מן הצדדים? מה זאת אומרת בידוע שזה מן הצדדים? זה פצע. מה זה מן הצדדים? אין עוד מקור איזה, זה פצע.
אבל לא, לא. אם זה פצע, אז פצע מדמם בשעת התשמיש, וגם לא בשעת התשמיש.
נו.
אז ייעוד זה לא על המוח.
לא, בסדר. אבל אם זה פצע, אם זה פצע בצדדים, אז אני יכול להבין למה היא ראתה דווקא בשעת התשמיש. בגלל שבשעת תשמיש, האיבר של הבעל התחכך שם, וזה מה שפצע אותה.
אין בעיה. אז היא רואה עכשיו על השופרת.
נכון, אז היא תראה על השופרת בצדדים.
האם יכול להיות מצב שלא יהיו על השופרת, לא יהיו על המוח, ויהיו על מחמת תשמיש?
כן, כבר נגיע, כבר נגיע. ממש כבר, בסדר? כבר נגיע. אבל לפני כן אני רק רוצה להשלים את החלק של זה. של מה קורה אם היא רואה בראש המוח. אז אמרנו, מה יקרה אם האישה הזאת תבדוק את עצמה אחרי הבעל הראשון? היא רוצה לבדוק אחרי הבעל הראשון, לא רוצה להתגרש. היא אוהבת את הבעל הזה, רוצה לעשות את הבדיקה. והיא מוצאת בראש המוח. היא מוצאת בראש המוח. אומר הסמג, אישה כזאת אסורה, לא רק לבעל הזה, אסור לה להתחתן עם כל מי שהיא תרצה עכשיו. אסור לה. כל מה שכתוב בברייתא, שהיא יכולה להתחתן עם השני ועם השלישי, אין לה את היתר הזה.
High risk, high gain.
אה?
High risk, high gain. סיכון גבוה.
נכון, 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 נכון. לכן הברייתא, ולכן הברייתא הביאה את העניין של הבדיקה רק אחרי הבעל השלישי, בגלל שיש פה סיכון מאוד גדול. עכשיו, מה ההיגיון מאחורי זה? הסמג אומר ככה, תראה, זה שאנחנו מתירים לה להתחתן עם בעל אחר, למרות שהיא כבר ראתה שלוש פעמים מחמת תשמיש, זה בגלל שיש לי פה ספק ספק. ספק ראשון, אני לא יודע אם זה מהמקור או לא. כן? ספק שני, שמה אין כל האצבעות שוות? יכול להיות שאם האיבר של הראשון היא ראתה, ואם האיבר של השני היא לא תראה. אז במקור ספיקס פייקה, אני מתיר לה להתחתן עם מישהו אחר. אבל ברגע שהיא עשתה בדיקה, והתברר לי שהאדם מן המקור, כבר אין לי ספיקס פייקה. עכשיו מה אתה רוצה? רק להתיר לה להינשא על סמך הספק, שמה אין כל האצבעות שוות? ספק אחד לבד, לא יכול להתיר אותה. בסדר? ולכן היא אסורה להתחתן עם כולם. יש היתר, עוד מעט אנחנו נראה שהחוות דעת אומר, מקווה שנספיק. יש, עדיין יש לה איזושהי אפשרות להיתר, לפי החוות דעת, נראה את זה עוד מעט. עכשיו ככה, כן, וכמובן, אם היא תתרפא, אם היא תתרפא, אז גם כן היא תהיה מותרת, תפיל חררת דם, או תלך לרופאים שיתנו לה כדורים, וזה מוכח שזה עוזר, אז באמת היא תתרפא ואז יהיה בסדר. זה לגבי מה קורה אם אדם נמצא בראש המוח. בידוע שהוא מן המקור והיא אסורה. מה קורה אם אדם לא נמצא על ראש המוח? בידוע שהוא מן הצדדים ומותרת. נכון? שואלים פה האחרונים, מילא אם באמת היא מצאה דם בצדדי השפופרת. זה אנחנו מבינים. אז באמת אנחנו יודעים שיש פצע בצד, עובדה, רואים דם על השפופרת בצד. אבל אם לא נמצא דם בכלל, לא נמצא כלום, אז איך אתה יכול להגיד שבידוע שהוא מן הצדדים והיא מותרת? על סמך מה? כך שואלים האחרונים, שאלה מובנת? בסדר? איתי? אוקיי. אז באמת, אומרים הנודע ביהודה והסדרי טהרה, נכון, אתה צודק, באמת יש הבדל. אם היא מצאה בצדדים, כן? אז אני אומר שיש לי ברור שזה בא מן הצדדים. זה פצע. זה ברור שזה פצע. ואז במצב שכזה, היא תהיה מותרת לבעלה הראשון אפילו, כן? היא תהיה מותרת לבעלה, והיא יכולה לשמש עם בעלה, ואפילו אם היא תראה 3 פעמים מחמת תשמיש, היא תהיה מותרת. יש לי ברור שהאדם הזה בא מן הצדדים. אבל במידה והיא לא תמצא דם בכלל על השפופרת, לא בראש המוח ולא בצדדים, אז באמת אין לי ברור מוחלט. אני עדיין נמצא באיזשהו מקום בספק. לכן אומר הנודע ביהודה, היא לא תהיה מותרת לבעלה הקודם. וחוץ מזה, אם עכשיו היא תשמש 3 פעמים ותראה מחמת השמיש, אז אני כבר אסור אותה. בגלל שאין לי ברור מוחלט שהאדם הזה הוא דם של פצע מן הצדדים.
למה
היא
אסור אותה?
מה?
למה היא אסור אותה?
מה? היא עכשיו הולכת להתחתן עם בעל שני. ואם הבעל השני היא משמשת 3 פעמים ורואה מחמת השמיש, אז אני אסור אותה.
למה? עושה אותה אפילו גם לבעל שלישי?
מה?
עושה אותה גם לבעל
שלישי? לא, לבעל השלישי אני יכול להגיד עוד פעם, אני משתמש בספק פייקה. בסדר? אז זה ההבדל. אם ראיתי על השפופרת בצדדים, ודאי שזה מן הצדדים. אם לא ראיתי, אז ספק. אז אומנם נכון שהיא לא נאסרת לכל, אבל בכל אופן, היא מה שנקרא מותרת עם מגבלות. מותרת עם מגבלות. אוקיי, זה מה שהם אומרים. לעומת זאת, חוות דעת אומר שזה לא נכון. מה שהתכוון השולחן ערוך, וככה גם פשטות משמע בלשון בשח, זה שאם לא נמצא דם על ראש המוח, בידוע שהוא מן הצדדים והיא מותרת. בין אם היא מצאה דם על השופרת, ובין אם היא לא מצאה דם על השופרת בצדדים, בכל מקרה היא מותרת. איך זה יכול להיות? איך אנחנו מתירים אותה? אומר חוות דעת חשבון מאוד יפה. אתם זוכרים שאנחנו דיברנו בהתחלה על המחלוקת, האם הסיבה של רוע מחמת השמיש זה וסת, או שהסיבה היא חולי, נכון? החוות דעת אומר, אתה לא יכול להגיד שזה רק וסת. אתה לא יכול להגיד שזה רק וסת. חייב להיות שיש פה גם את העניין של חולי. למה? מסיבה מאוד פשוטה. הרי על איזה וסת אנחנו מדברים? וסת שבאה כתוצאה מהתשמיש, נכון? כתוצאה מהחימוד של התשמיש, וממעשה התשמיש אנחנו חוששים שהיא קבעה לווסת. אם זה ככה, מה תעזור לבדיקה של שופרת? בשופרת יש חימוד של תשמיש. שופרת זה רק העניין הטכני, אבל אין שם שום חימוד של תשמיש. זה לא עוזר לי כלום לגבי הווסת. אלא מה אומר חוות דעת על כוחך, שבאמת השופרת לא עוזרת בכלל כלפי החשש של ווסת. השופרת נועדה כדי לפתור את החשש של חולי. את זה היא באה לפתור. בגלל שאם באמת האישה הזאת יש לה מחלה, שכל פעם שנכנס האיבר של בעלה יוצא מהמקור, אז השופרת יכולה להוכיח לי שזה לא ככה. עובדה, הנה, היא הכניסה את המכחול ולא מצא. סימן שחולי אין לה, אוקיי? מה נשאר לך? נשאר לך החשש של הווסת. את החשש הזה עדיין לא פתרת, נכון? אומר החוות דעת, החשש לחולי הוא חשש דאורייתא. החשש לווסת הוא רק חשש דרבנן. למה? זוכרים? וסתות הרי זה רק מדרבנן. כל החשש לווסתות הוא דרבנן. ממילך, בחשש דרבנן, אני אומר ספיקא דרבנן לכולה. אז עכשיו הוא אומר ככה, אז ברגע שהיא הכניסה את השפופרת, והכניסה את המכחול עם המוח, ולא מצאה בראש המוח, היא פתרה את החשש דאורייתא. נכון? פתרה את החשש דאורייתא. נגמר. מה נשאר לך? רק חשש לזה שאולי יש לה וסת? ספיקא דרבנן לכולה. אז מה אכפת לי? האם היא מצאה דם בצדדים או לא מצאה דם בצדדים? כיוון שכל החשש הוא רק חשש דרבנן לווסת, וספיקא דרבנן לכולה, היא לא חוששת.
למה,
נגמר.
למה זה חשש דרבנן?
מה?
לא. למה זה חשש?
מה פירוש?
למה
אתה לא יודע למה היא רואה מחמת התשמיש, אם זה בגלל המחלה או בגלל וסת.
רגע, אנחנו בדקנו שופרת, פתרנו את הבעיה של חולי.
נכון.
מה נשאר? נשאר את העניין של...
אולי וסת, נכון.
אוקיי, נשאר העניין של וסת.
נכון.
אז וסת, ממשיכים, היא עדיין רואה מחמת התשמיש. מה זה אומר? שהיא ודאי רואה מחמת וסת.
לא, אולי זה פצע?
לא, אמרנו שזה נקי.
מה?
אמרנו שזה נקי לחלוטין. שזה, אם יש דם מהצדדים, אם יש דם מהצדדים, זה פצע. אבל אם זה נקי, וגם בראש המחול, זה גם נקי. זה אומר שזה לא פצע.
לא חולי.
לא פצע.
או, לא חולי. אין לה חולי. אני לא יודע בדיוק, אוקיי? אולי יש לה וסת, נכון?
למה אולי?
אני לא יודע אם יש לה וסת או לא.
אז מה זה? כי זה, זה, יש.
יש גם אפשרות של פצע? אולי הפצע נפתח בדם, רק בזמן אבל... תשמיש? לא.
לא, אבל למה אמרנו לפניך? אם זה פצע, פצע נו. זה ניתח בשעת תשמיש, לא בשעת תשמיש. ולכן, אם אנחנו...
פצע בצוואר הרחם. עוד פעם. פצע בצוואר הרחם, פצע בצדדים, זה בהחלט יכול להיות דווקא בשעת תשמיש. כי בזמן החיכוך של האיבר, אז זה נפצע.
אוקיי, בודקת תערה עם פצע.
בסדר. היום באמת אני חושב, אני מסכים איתך, היום באמת אני חושב שאחרי שיש לנו בודקות טהרה, לעניות דעתי, הרבה מאוד מהדברים כאן, אפשר לבדוק אותם בצורה הרבה יותר פשוטה, שתלך לבודקת.
לא, אבל זה יותר חמור אז.
מה?
אם אין פצע, זה יותר חמור.
אם הבודקת אומרת שאין,
זה...
נכון.
זה
אם... רגע, זה גם לא כל כך פשוט. כי גם אם הבודקת לא מוצאת פצע, אבל יכול להיות שבזמן התשמיש הפצע נפתח.
אז אם זה נפתח,
הרי, תבין.
אז גם בשופרת זה נפתח.
מה?
אז גם אם
השופרת נפתח. לא בהכרח, לא בהכרח. בגלל שיכול להיות שהשופרת יותר חלקה, הכל יכול להיות. עכשיו, חשוב מאוד לדעת, כשאנחנו מדברים על פצע, אנחנו נדמה לנו, זה כמו הפצעים שיש לנו, זה לא, זה כמו פצע בחניכיים למשל. אתה מגיע לרופא שיניים והוא טיפל בך ופצע אותך. אחרי שעה זה כבר נסגר. זה לא, זה שפשוף קטן, ברירית של ה, של הפרוסדור. אז יכול להיות ש, 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 שהבודקת לא ראתה את זה כי זה כבר נסגר. בסדר? אבל בכל אופן, מה שבעצם רוצה החבודה רגע, לטעון...
אז, אם זה כך, נו. אז תגיד, למה היא בכלל צריכה לצאת? מה היא בכלל צריכה לצאת מהבעל? היא לא צריכה לצאת, זה...
מה פירוש?
למה היא צריכה לצאת?
למה לא? אבל יש לך חשש דאורייתא של חולי, אולי יש לה וסת. אולי יש לה חולי של זה, של... או המחמת השמיש. בסדר, אז אמר, היא יכולה לבדוק. היא יכולה לבדוק, אבל היא לוקחת סיכון. כי אם היא תמצא בראש המוח, היא תהיה אסורה לכולם. בסדר, זה לא פשוט לקחת את הסיכון הזה.
אוקיי, אין בעיה, אין בעיה. אם היא, מה זה משנה, אם זה באמת תהיה בראש המוח, כן, והיא תהיה אסורה, אז מה ההבדל גדול? אם היא לא הייתה בודקת, אז אחרי עוד שלוש פעמים היא תהיה אסורה.
יש לה עוד שני בעלים שהיא יכולה להתחתן איתם.
עוד שש פעמים היא תהיה אסורה, עוד חודשיים היא תהיה אסורה.
זה כזה פשוט בעיניך. עוד פעם, זה לא, אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שוודאי תראה אצלם. מי אומר לך שהיא תראה אצלם? אין כל האצבעות שוות. אולי לא תראה. נכון? בסדר? על כל פנים, אני רק רוצה להשלים פשוט. יש לנו מהירים. אתה חזן למהירים? כן? אז בסדר. לא, אז אני פשוט לא רוצה להקיף את הציבור. בסדר? אז רק, מחילה. רק בואו נשלים את הנקודה. לכן, מה שטוען החוות דעת, הרב עובדיה באמת פוסק כמו, זה שאפילו אם היא לא מצאה אדם בצדדים, בבדיקת שפופרת, היא תהיה מותרת לבעלה, כן? ואפילו אחרי שלוש פעמים. כי מבחינתנו זה מספיק כדי להגיד שזה דם של פצע. עכשיו, יותר מזה, אמרתי לכם, יש מחלוקת באחרונים. אם היא תראה עכשיו מחמת השמיש, היא בכלל צריכה לשבת שבעה נקיים? או שאני אומר שהשופרת הוכיחה לי שזה פצע? יש מחלוקת. יש כאלה שאומרים שהיא כן צריכה, יש כאלה שאומרים שהיא לא צריכה. הרב עובדיה פה פוסק שבאמת היא לא צריכה. היא לא צריכה לשבת שבעה נקיים, כי זה נקרא ברור שיש פצע וגמר. והיא מותרת. בסדר?
באשכנזים.
מה?
אשכנזים.
אשכנזים. מה עושים עם הדבר הזה? אשכנזים מחמירים בדרך כלל, אתה יודע, ככה זה אצלנו. זה תסביך של אשכנזים. תסביך של אשכנזים. טוב, זה מה יש.